שלום וברכה, מסכת בבא מציע דף כ"א, בשעה טובה מתחילים פרק שני. אומרת המשנה, אלו מציאות שלו ואלו מציאות שחייב להכריז. אלו מציאות שלו, מצא פירות מפוזרים שנתייאשו הבעלים מהם, כפי שתגיד הגמרא בהמשך, ולכן אין הפקר, וכן אם מצא מעות מפוזרות, מסבירה שהיא הועיל ולמעות אין סימן ניכר, אז הבעלים מתייאש מהם ולכן הם הפקר. וכך גם ההסבר לשאר הדוגמאות שמביאה המשנה. אם הוא מצא כריחות ברשות הרבים, הוא מסביר רש"י שכריחות זה אומרים קטנים. כמו שאומרת התורה בחלומו של יוסף, מאלמים אלומים. ובתרגום הירושלמי במקום כתוב, מקרחן קריחן. והוא מצא אותם ברשות הרבים, שהכל דשים עליהם, דורכים עליהם, כך שגם אם היה סימן שנקשר עליהם, הרי הוא נשחט. ולפני שנמשיך, נאמר מספר מילים על התאנה. לפירות התאנה אין חיי מדף ארוכים, אך ניתן לשומרה על ידי ייבוש. זוהי גרוגרת. גוש של תאנים מיובשות ודחוסות נקרא דבלה. אלו שימשו כמזון חשוב בעבר. קו גרוגרות, שזה 1.47 ליטר, או מנה דבלה, שזה כמחצית הקילו, סיפקו מזון עני ליום. כמות זו נכללה בהרכב המינימום של מזונות האישה שבעלה חייב להקציב לה מדי שבוע. ניתן לייבש את התאנים על ידי הנחתן בשמש ולרכזן יחד כשהן חופשיות, או לתוך כלי. ריכוז זה נקרא עיגול. התאנה נקראת בשמות נפרדים לכל שלב. תאנה טריה נקראת תאנה, לאחר תחילת התהליך של הייבוש נקראת קציעה או קציצה, בייבוש מלא היא נקראת גרוגרת, וכשמרכזים את כל הגרוגרות יחד לכיכר או לעיגול, היא נקראת דבלה. תאנים מיובשות ישנם מספר שמות אפשריים, גרוגרות או קציעות או דבלות. וממשיכה המשנה, אם הוא מצא ועיגולי דבלה או כיכרות של נחתום, הוא מסביר רש"י שכל הכיכרות של הנחתומים, דהיינו של האופים, שווים זה לזה. מה שאין כן כיכרות שבעל הבית אופה שיש בהם סימן. וכן אם הוא מצא מחרוזות של דגים, והכוונה לכמות של דגים שתחוו אותם יחד על חוט. וכן אם הוא מצא וחתיכות של בשר, או שמצא וגיזה צמר הלקוחים ממדינתן. והכוונה כמות שהם גזוזות, דהיינו כשאר כל גיזת המדינה, וזה בא למעט אם הוא מצא גיזה צמר הבאות מבית האומן, שהמשנה הבאה תבאר שיש בהם סימן. והניצה פשטן, וכדי שנבין במה מדובר, מביא רש"י כיצד הדבר מכונה גם בלשון אשכנז וגם במקומותינו, דהיינו בצרפתית. ולכן אכיר תודה לרב משה קטן שהוציא את הספר אוצר לעזה רש"י, בו הוא תרגם מילים מצרפתית עתיקה, ולכן אנחנו יכולים לדעת שהכוונה לאגודות פשטן סרוק. ולשונות של ארגמן, מסביר רש"י שהכוונה לצמר סרוק ומשוך כמין צורת לשון, והוא צבוע ארגמן וזה דבר מצוי. בכל המציאות הללו הדין שהרי אלו שלו, דברי רבי מאיר. רבי יהודה מוסיף ואומר שכל דבר שיש בו שינוי חייב להכריז עליו. כיצד? אם הוא מצא עיגול של דבלה ובתוכו הייתה נעוצה חתיכה של חרס, או שהוא מצא כיכר לחם ובתוכו היו מעות, אז החרס או המעות נחשבים לסימן ולכן חייבים להכריז על המציאה. רבי שמעון בן אלעזר אומר שכל כלי אנפוריה שאדם מצא אין חייב להכריז. והגמרא תפרש מה זה כלי אנפוריה ומדוע כך הדין. אומרת הגמרא, רבי מאיר אמר במשנה שאם אדם מצא פירות מפוזרים הרי אלו שלו. נשאלת על כך השאלה וכמה. מה היחס בין כמות הפירות לשטח בו הם מפוזרים כדי שזה יחשב כפיזור שעליו אמרה המשנה שהבעלים מתייאשים. עונה על כך אמר רבי יצחק, כמות של קו פירות ב-400. זה נחשב לכמות מפוזרת שבעלים מתייאשים ממנה. אבל אם קו פירות מפוזר בגימל אמות, חייב להכריז מפני שזה לא נחשב פיזור שהבעלים מתייאשים ממנו. הוא מברר את הגמרא איך היא דמי, על איזה מציאות דיבר רבי יצחק. היא דרך נפילה. אם מצאם המוצא בדרך נפילה, זאת אומרת שיש לדעת שהם לא הונחו שם מדעת אלא נפלו, אפילו טובה נמי. אז אפילו אם מדובר על כמות גדולה יותר מקו, התייאשו מהם הבעלים כיוון שאין בהם סימן. והיא דרך הינוח. ואם הפירות נמצאו באופן כזה, שברור שהבעלים מניח אותם, וממילה מסתבר שהוא עתיד לחזור וליטול אותם, אז אפילו בציר מהאחי נמי לא. אפילו אם מדובר על כמות הקטנה מקו, לא מתייאשים הבעלים. ומבאר, אמר רב הוא כבר ברחמה, שדברי רבי יצחק נאמרו, במחנשת דבי דערי עסקינן. אנחנו עוסקים על פירות שנמצאו בזמן ספציפי, בשעת אספת הגרנות, ובעל הפירות דש את התבועה במיקום הזה, ולקח איתו את עיקר התבועה ונותרו הפירות הללו. כאשר כמות של קו שמפוזרת בשטח של ב-400 דנפיש תרחיו, שיש תורח רב לקבץ אותם, לא תרח איניש ולא הדר עתי ושקי להו. אדם לא תורח לחזור ולקחת כמות כזו, אלא אפקורי מאפקר להו, ובעצם הפקיר אותם, בציר מאחי, אבל אם היה פיזורן בפחות משטח של 400, טרח אדם והדר עתי ושקי לו, והוא חוזר כדי לקחת אותם, ולכן ולא מפקר לו. הוא לא מפקיר אותם. ובעקבות הסבר זה, ביי, הקשר רבי ירמיה. כמות של חצי קו שמפוזרת בשטח של בשתי אמות, מהו יהיה הדין? אם נאמר שדברי רבי יצחק שהמשנה דיברה על קו בארבע אמות, טעם המי. מה הטעם שהבעלים מתייאש? משום דנפיש תרחיו. כי יש תורך רב לקבץ אותם, אז אולי כמות של חצי קו שמפוזרים בשתי אמות, כיוון דלא נפיש תרחיו, אין תרחה גדולה לקבץ אותם, אז אולי לא מאפקר לו, לא הפקיר אותם הבעלים, או דילמה, או אולי הבעלים כן הפקיר אותם, משום שכמות של חצי קו דלא חשיבי. היא לא כמות חשובה שהבעלים יחזרו לתרוח עליה. ולכן רבי יצחק דיבר דווקא על כמות חשובה שזה קו פירות, שלמרות חשיבותם, הבעלים לא יתרחו לקבץ אותם, אם הם מפוזרים בשטח של 400. מה שאין כן, וחצי קו פירות שמפוזרים בשטח של בשתי אמות, כיוון דלא חשיבי, מפקר לו הבעלים. ומקשה תוספות. הלו היחס בין קו לארבע אמות שווה ליחס בין חצי קו לשתי אמות. אז אם כך, במה בדיוק הסתפק רבי ירמיה? ועונה על כך תוספות שני תירוצים. תירוץ ראשון, שלמרות שמדובר באותו יחס, כאשר מדובר על כמות של חצי קו, ייתכן והאדם ילקוט אותם, כיוון שאין לו תורך לגמור ללקוט קו שלם. מה שאין כן בכמות של קו בארבע אמות, יש לו תורך ללקוט הכל, ולכן הוא לא מלקט כלל. תירוץ שני אומר תוספות, שרבי ירמיה הסתפק ביחס שונה. כי דברי רבי יצחק נאמרו על קו בארבע אמות מרובעות, שהיחס השווה להם זה כמות של חצי קו בשתי אמות רוחב על ארבע אמות אורך. אבל רבי ירמיה הסתפק בכמות של חצי קו בשתי אמות מרובעות, דהיינו שתי אמות על שתי אמות. וממשיך רבי ירמיה ומסתפק, כמות של קביים בשמונה אמות, מהו הדין? האם מה שאמר רבי יצחק שקו בארבע אמות הבעלים מתייאשים, טעם המים, משום דנפיש תרחיו, משום שזו תרחה מרובה מדי לאסוף אותם, אז וכל שכן כמות של קביים בשמונה אמות, כיוון דנפיש התרחה יוטפי, שהתורך לאסוף אותם גדול עוד יותר, ודאי שהבעלים מפקר לו, או דילמאו אולי, רב יצחק אמר של כמות של קו בארבע אמות הבעלים מפקירים, משום דלא חשיבי. זו כמות שאינה חשובה, שיתרחו הבעלים לאסוף אותם משטח של ארבע אמות, מה שאין כן וקביים בשמונה אמות, כיוון דחשיבי, שזו כמות גדולה יותר וממילא היא חשובה, אולי הבעלים לא מפקר לו, לא מפקירים אותם. והמשיך רבי ירמיה והסתפק, כמות של קו סומסומין בארבע אמות, הוא מסביר רש"י שהסומסומים הם דקים מאוד ויש תורך בקבוצם ודאי יותר מחיטים, אבל מצד שני דמיהם יותר יקרים מחיטים. מהו הדין במקרה כזה? האם קו בארבע אמות שאמר רבי יצחק שאדם מפקיר, טעם המי, מה טעם הדבר? משום דלא חשיבי, כי זו כמות של פירות שאינה חשובה מספיק לבעלים. מה שאין כן וסומסומין, כיוון דחשיבי, אז אולי הבעלים לא מפקר לו, או דילמאו אולי. עיקר טעמו של רבי יצחק זה משום דנפיש תרחיו, שיש תורך מרובה לאסוף כמות של קו פירות בארבע אמות, וכל שכן שהדבר בא לידי ביטוי בסומסומין, ולכן כיוון דנפיש תרחיו תפי, שיש תרחה יותר גדולה לאסוף אותם, ודאי שהבעלים מפקר לו. ולחילופין נשאלת השאלה, מה הדין בכמות של קו תמרי בארבע אמות, או של קו רימוני בארבע אמות, מהו הדין? כי מה שאמר רבי יצחק לגבי קו בארבע אמות שהבעלים מפקירים, טעם המי, מה עיקר הטעם? האם זה משום דלא חשיבי? כי כמות של קו פירות אינה מספיק חשובה לבעלים, כדי שהוא יתרח לאסוף אותה משטח של ארבע אמות, ולכן אם מצאו קו תמרי בארבע אמות או קו רימוני בארבע אמות, נמי, גם כאן יהיה הדין שכיוון דלא חשיבי, כמות כזו של תמרים או של רימונים, ודאי שהבעלים מפקר לו. או דילמאו אולי עיקר טעמו של רבי יצחק זה משום דנפישה תרחיו, שיש תרחה גדולה לאסוף כמות של קו פירות רגילים שמפוזרת בשטח של 400, מה שאין כן וקו תמרי ב-400 או וקו רימוני ב-400, שהם פירות גדולים יחסית, אז כיוון דלא נפיש תרחיו, שאין באסיפתם תרחה מרובה, אולי הבעלים לא מפקר לו, לא מפקיר אותם. אז אם כן, מה יהיה הדין במקרה זה? ונשארת הגמרא ביחס לכל השאלות הללו בתיקו, שזה קיצור של המילה תיקום, תעמוד השאלה ללא תשובה. לסיכום, המשנה אמרה מצא פירות מפוזרים הרי אלו שלו, ורבי יצחק הסביר שמדובר על כמות של אחד קו בשטח של 400. אבל דבריו לא מספיק ברורים לנו, ולכן הסתפק רבי ירמיה, מה הדין כאשר יש יותר פירות בשטח גדול יותר, או פחות פירות בשטח קטן יותר? או אפילו כאשר מדובר על אותה כמות פירות המפוזרת באותו שטח, במידה ומדובר על פירות מאוד גדולים או מאוד קטנים. ואומרת הגמרא איתמר, פתיחה למחלוקת המוראים, אחת מהיותר מפורסמות בשס. הפכנו דף, יאוש שלא מדעת, ומסביר רש"י את ציור המציאות. דבר שסתמו יאוש לכשידע הבעלים שנפל ממנו, אבל בשעה שנמצא הדבר, עדיין לא ידעו הבעלים שהוא נפל מן. זאת אומרת שאדם מצא את המציאה לאחר שהיא עבדה מהבעלים, וקודם שהבעלים גילו שהיא נפלה מהם. אביי אמר שבמקרה כזה לא הווי יאוש, ורבא לעומת זאת אמר שגם במקרה כזה הווי יאוש. וראשית, תוחמת הגמרא את גבולות המחלוקת. אם מדובר בדבר שיש בו סימן, כולי אלמה, כל העולם, גם אביי וגם רבא לא פליגי, לא נחלקו, דלא הווי יאוש. שהבעלים לא התייאשו מהדבר בשעה שהאדם מצא אותו, ואף על גב, דשמיני ששמענו שהבעלים דמייאש לסוף, שלאחר שנמצא החפת, שמענו שהבעלים אומר שהוא התייאש ממנו. הוא מסביר רש"י מה הכוונה ששמענו שהבעלים התייאש, כגון דאמר הבעלים, ויילה לחסרון כיס. כמה חבל שהפסדתי כסף, שבמשפט הזה הבעלים מגלה שהוא התייאש מהעבדה, שבמקרה כזה לא הווי יאוש, מפני דקי עתה לידי, באיסור ההוא דעתה לידי. כי כאשר באה המציאה לידי המוצא, באיסור היא באה לידיו, שהיות שמדובר על דבר שיש בו סימן, זה דבר שבאופן עקרוני, הבעלים אינו עשוי להתייאש ממנו. כך שגם דלכי ידע, כאשר יודע הבעלים דנפל מיני החפץ, לא מייאש ממנו, מפני שמימר אמר לעצמו הבעלים, סימן היית לי בגבי, הרי יש לי סימן בדבר, יהיבנה סימנה ושקילנה לי. אני אתן את הסימן למוצא, ואקח חזרה את החפץ. והיות שבשעה שהאדם הרים את המציאה, הבעלים עוד לא התייאש ממנה, אז גם רבא וגם אביי מסכימים, שהמוצא מחויב להשיב את החפץ לפעליו. וממשיכה הגמרא לתחום את גבולות המחלוקת. מצד שני, בזוטו של ים ובשלולתו של נהר, מסביר רש"י, מקומות יש בשפת הים שדרך הים לחזור לאחוריו למרחק של 10 פרסאות או אפילו 15 פרסאות פעמיים ביום. והכוונה לזמני הגאות והשפל, ושוטף הים מה שמוצא שם והולך. ומשמעות המילה זוטו זה לשון גודל וסירוע בלשון יווני. כפי שתרגמו הזקנים לתלמי המלך בתרגום השבעים, את המילה אצילי זעתותי. ועל אותו עיקרון שלוליתו של נהר, כשהנהר גדל ויוצא חוץ לגדותיו, הוא שולל שלל ושוטף הנמצא. אז במקרה כזה, אף על גב שאדם מצא מציאה דעית בי שיש בסימן, רחמן השרי, התורה התירה לו להשאיר בידיו את המציאה, ואפילו אם היא באה לידיו, לפני שהתייאשו הבעלים. כדי באינה למימר לקמן. כפי שהתבאר הדבר בדף הבא. כי פליגי, מתי נחלקו רבא ואביי? בדבר שאין בו סיבן. אביי אמר, לא הווי יאוש. דה, לא ידע הבעלים בשעה דנפל מיני הדבר. רבא לעומת זאת אמר, הווי יאוש, מפני שבסופו של דבר, דלכי ידע הבעלים דנפל מיני החפץ, מייאש מיני, מפני שמימר אמר לעצמו הבעלים, סימנה לית לי בגבי. אין לי סימן בחפץ שנפל ממני, ולכן אומר רבא, מהשתהו דמייאש. למפרע, מעכשיו שנפל ממנו החפץ, מתברר שהתייאש הבעלים, שהרי החפץ נפל ממנו, ואין בו סימן, וכשהוא יודע על כך, אז שוב אין דעתו עליו. הוא מביא עכשיו הגמרא בסוגריים סימן בראשי תיבות ל-12 המקורות, מהם היא מנסה להביא הוכחות לשיטת רבא או לשיטת אביי. ארבעת המקורות הראשונים מהמשנה שלנו. המקור הראשון, תשמע, בו שמע הוכחה ממה שאמרה משנתנו, פירות מפוזרים. שאמרה המשנה, הרי אלו שלו, והרי הלא ידע הבעלים דנפל מיני. אז מכאן הוכחה לשיטת רבא, שיאוש שלא מדעת, הווי יאוש. דוחה הגמרא את ההוכחה, האמר על כך רב עוקבא בר חמא, הכה כאן במשנתנו, ונקרא לפי הגאות הבך, במחנשתא דבי דרי עסקינן. אנחנו עוסקים במציאה בשעת אספת הגרנות, דאבדה מדעתי, שלא נפלו ממנו הפירות, אלא מדעת הניחם שם והפקיר אותם. וממשיכה הגמרא, תשמע בו שמה הוכחה שנייה ממשנתנו, שאמרה המשנה, מאות מפוזרות הרי אלו שלו. ונשאלת על כך השאלה, מהי, מדוע הם שלו? לא ידע דנפל מיני. אלא בהכרח, שהלכה כרבה, שיאוש שלא מדעת, ויאוש. תוכה הגמרא, התמנמי, גם שם במשנה מדובר כדי רבי יצחק, דאמר רבי יצחק על הברייתא שטובה בהמשך, שאדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה. החנמי, אז גם כאן במשנה מדובר, שאדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה. ולכן מסתבר שקודם שמצאו זה כבר נודע לבעלים שהמעות נפלו ממנו, כך שבשעה שהמוצא מצא אותם, כבר נואשו הבעלים. וממשיכה הגמרא תשמע בו שמה הוכחה שלישית ממשנתנו, שאמרה, עיגולי דבלה וכיכרות של נחתום, הדין שהרי אלו שלו. ושוב נשאלת השאלה, מהי, מדוע אלו שלו, והלא ידע המאבד דנפל מיני, שעיגול הדבלה או הכיכר של הנחתום נפל ממנו, אלא מכאן הוכחה, כרבה שיהוש שלו מידת אביוש. דוחה הגמרא את ההוכחה, התמנמי, גם שם נאמר שלא מדובר בייאוש שלא מדעת, מפני שאגב דייקירי מי דיידה בהו. אגב כך שעיגולי דבלה וכיכרות של נחתום הם דברים כבדים, אז מיד ברגע שהם נפלו, המאבד ידע מכך. וממשיכה הגמרא, תשמע בו שמה הוכחה רביעית ממשנתנו שאמרה, ולשונות של ארגמן הרי אלו שלו, ושוב נשאלת השאלה, והמי, מדוע הם שלו? לא ידע דנפל מיני. ומכאן הוכחה לשיטת רבה שיהיו שלו מדעתה וייאוש, דוחה הגמרא את ההוכחה, התמנמי, גם שם מדובר, באבדה מדעת, מפני שאגב דחשיבי, משמושי ממשמש בהו כדי רבי יצחק. היות שלשונות של ארגמן זה דבר יקר, אז אדם כל הזמן ממשמש ובודק שהם נמצאים ברשותו, כמו שאמר רבי יצחק לעניין מעות. וממשיכה הגמרא תשמע בו שמה הוכחה חמישית מהברייתא שאמרה המוצא מעות בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובכל מקום שהרבים מצויים שם הדין שהרי אלו שלו והסיבה לדבר מפני שהבעלים מתייאשים מהם. עד לכאן ציטוט הברייתא ומוכיחה הגמרא והלא ידע הבעלים בשעה דנפל מיני המעות כך שמדובר על ייאוש שלו מדעת ואמרה הברייתא הרי אלו שלו ומכאן הוכחה כרבה. עונה על כך, וכאן המקור לדבריו שאמר רבי יצחק, אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה, ולכן מסתבר שקודם שמצאו זה כבר נודע לבעלים שהמעות נפלו והם התיישו מכך. וממשיכה הגמרא תשמע, בו שמה הוכחה שישית מהמשנה במסכת פאה שאומרת, ממתי כל אדם מותרים בלקט? שאמרה התורה, ובקוצריכם את קציר ארציכם לא תחלה פאה צדך לקצור, ולקט קצירך לא תלקט, וכרמך לא תעולל, ופרד כרמך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. ולקט הכוונה לשיבולים הנושרות תוך כדי קצירת השדה, שמצווה להשאיר אותם בשדה לטובת העניים. וזה דווקא במקרה שנפלו שיבולת אחת או שתיים, אבל אם נשרו שלוש שיבולות בבת אחת, הרי הם שייכות לבעל השדה. ואומרת המשנה, מי המתי כל אדם מותרים בלקט ולא רק העניים? עונה המשנה משילכו בה הנמושות. עד לכאן ציטוט המשנה, ואמרינן ושאלנו על כך, מהי הכוונה נמושות? ויש על כך שתי תשובות. תשובה ראשונה, ואמר רבי יוחנן, שמדובר על סבי, זקנים עניים, דאז לי התיגרה, שהם הולכים על משענתם בנחת, ולכן הם רואים כל שיבולת ושיבולת. לפי הפירוש הזה, נמושות זה מלשון מישוש, שהם ממשמשים את כל מה שבשדה והולכים. פירוש שני, ריש לקיש אמר, שהכוונה לקוטי בתר לקוטי, שכבר עברו פעמיים באותה שדה, מלקטים אחרי מלקטים. ולפי הפירוש הזה, לשון נמושות, זה כמו שנאמר על עמוד הענן, לא ימיש. דהיינו, למוש, לסור, שהם נוטלים ומשים הכל מפניהם. כך או כך, שואלת הגמרא, והמי, מדוע אחרי שהלכו הנמושות בשדה, מותרים כל אדם בלקט? הרי במידה ולשיטת הבאי, אתה אומר שיהיו שלא מדעת לב יאושו, נאי, אז אמנם דעניים דהחה, כאן במקום הזה מייש. לגביהם זה נחשב כייאוש מדעת, מפני שהם ראו שהלכו בה נמושות ונתייאשו. אבל הרי עדיין איקה ישנם עניים בדוח תאחריתה דלא מיישי. הרי יש עניים בעיר אחרת שעדיין לא ידעו שהלכו הנמושות בשדה הזה והם לא התייאשו ממנה. אז אם כך, היח מותרים כל אדם בלקט, אלא בהכרח משום. שכיוון שגם עניים בעיר אחרת, כאשר הם ידעו שהלכו כאן הנמושות, הם מתייאשים משיבולי הלקט שבשדה, אז זה נחשב למפרע כייאוש משעה שהלכו בה הנמושות, כך שבהתר, בא הלקט לידו של כל אדם. ומכאן הוכחה כשיטת רבה, שייאוש שלא מידת וייאוש. אמרי, אמרו על כך את הדחייה הבאה, כיוון דאיקה עניים האחר, כיוון שיש כאן עניים מקומיים, הנח, אז עניים במקומות אחרים, מעיקר האיאושי מייאש, הם מראש התייאשו ביחס ללקט שנמצא בשדה זו, ואמרי, כי הם אומרים לעצמם, עניים דהתה מלקטי לי. העניים שם במקום ילקטו את מתנות העניים. וממשיכה הגמרא תשמע, בו שמה הוכחה שביעית, מהמשנה במסכת מעשרות שאומרת, קציעות, והכוונה לתאנים שקוצצים אותם באזמל, והמול שלהם זב, ושוטחים אותם בשדה כדי לייבש אותם. במידה ואדם מצא אותם בדרך, ואפילו אם הוא מצא אותם בצד שדה של קציות, דהיינו שדה ששוטחים בקציות, כך שהוא יודע שהקציות הללו הגיעו מהשדה הזה, וכן כאשר יש עץ תאנה הנוטה לדרך, שהוא נטוע ברשות היחיד, אבל הוא נוטה לרשות הרבים, ומצא אדם תאנים תחתיה, הדין שהתאנים והקציות הללו מותרות משום גזל ופטורות מן המעשר. הוא מסביר רשי, הם מותרות משום גזל אף על גב, שבשעה שנפלו הקציות או התאנה לא ידע מכך הבעלים, כיוון שבשעה שהדבר יוודא לו הוא יתייאש למפרע משעה שהם נפלו לו, מה שאומר שזה כדעת רבה, שיאוש שלא מדעת וייאוש. אבל אומרת המשנה, בזיתים ובחרובים אסור. דהיינו כשיטת הבאי, שיאוש שלא מדעת לא וייאוש. אז לכאורה יש סתירה בין הרישה והסיפה. ואומרת הגמרא, בישלמה רישה לאבאי לא קשיא. לא קשיא לאבאי מהרישה של המשנה, שאמרה שקציות ותאנה מותרות משום גזל, כי ביחס לקציות ניתן לומר שאגב דחשיבי ממשמש בו, בגלל שהן חשובות, אדם ממשמש בהם, ומסתבר שהוא ידע שנעמדו קודם שאדם אחר מצא אותם. וביחס לתאנה, נמי גם ניתן לומר, מידע ידיע, בעל התאנה הרי יודע, דנטרה, שדרכה לנשור. ולכן הוא מראש התייאש ממנה. אלא מהסעיפה של המשנה לרב הקשי, הדקטני, שהרי אמרה המשנה, בזיתים ובחרובים אסור. וזה לכאורה מפני שיאוש שלא מדעת לא אבי יאוש. עונה על כך, אמר רבי אבאו, שני, שונה דינו של זית וכן דינו של חרוב מאשר דין תאנה, הועיל וחזותו של הפרי מוכיח עליו של מי הוא. ולכן, ואף על גב דנטרין זיתי, למרות שהזיתים נושרים מהעץ, מידי ידיע, דוכתא דאיניש אינישו, וידוע שהם נפלו ממקומו של האדם, ולכן גם כאשר האדון של הזיתים והחרובים יודע שהם נפלו, הוא לא מתייאש מהם, מפני שהוא אומר לעצמו, כולם יודעים שהם שייכים לי, ולכן הם לא הפקר, ואנשים לא יקחו אותם. היא אחי, אבל אם כך מקשה הגמרא, אפילו רישא נמי. אז מדוע שלא נאמר כך, גם ביחס לרישא של המשנה, על תאנה הנוטה לדרך ומצא תאנים תחתיה? שהבעלים לא מתייאשים, כי הוא יאמר לעצמו שאנשים יודעים שהתאנה הזו שייכת לי, כי היא נפלה מהעץ. עונה על כך, אמר רב פאפה, שבשונה מזיתים וחרובים שהם פירות קשים, תאנה שהיא פרי רך, אם נפילתה היא נמאסת. ולכן מראש בעל התאנה מתייאש מתאנים שנשרו מהעץ, מפני שברגע שנפלה התאנה היא נמאסת, ואין לה חשיבות, ולכן הבעלים מפקיר אותה מראש. ולכן לא קשה על רבה. עד לכאן דף כ"א.